השיעור שלנו היום זה יהיה לקראת חנוכה, לכבוד חנוכה, חנוכה בתנ״ך, זה בעצם השיעור. אתה יכול לסגור את הדלת, יאיר? יאיר? זאת, דלת, סליחה, הפרעתי לך. דלת, דלת רק. ברוך אתה, הכל אני אגבור. ובעזרת השם, מיד אחרי חנוכה, נחזור לסדר שלנו, אנחנו הגענו בדיוק לאלישה והאישה השונמית. אני זוכר. אבל חנוכה בתנ״ך. עכשיו, הכותרת היא כבר בעייתית, לכאורה, כי הרי חנוכה הוא אחרי התנ״ך. הוא התרחש אחרי חתימת התנ״ך, ולכן גם אין ספר על חנוכה. אולי זה עוד אחד מהתירוצים למה יש... סליחה, עוד אחת מהקושיות, מדוע יש גם מסכת מגילה וגם... מגילת אסתר בעצמה, ולחנוכה אין... לא מסכת וגם לא ספר בתנ״ך, ואולי זה בעצמו התירוץ, כי רק דבר שיש לו תורה שבכתב, יכולה להיות לו תורה שבעל פה, בפני עצמה. ואם אין תורה שבכתב, אז גם תורה שבעל פה. אז כאילו הכותרת כאן היא במובן מסוים בעייתית, אבל היא גופה, הבעיה נהיית הפתרון, כי אם אנחנו מבינים שהסדר הזמנים בעם ישראל, סדר הימים בעם ישראל, זה שליום יש תכונה, והתכונה מזמנת את האירועים אליה ולא להפך. לא האירועים יוצרים את היום, אלא היום יש בו איזושהי תכונה מסוימת שאפשר להגיד נטבעה בו כבר מששת ימי בראשית, והתכונה הזאת היא מזמנת אליה את האירועים שיגיעו והתרחשו דווקא באותו יום. אז יהיה נכון בהחלט לחפש את חנוכה במופעים בתנ״ך, בהצצות, בהבלכות, עד שבאמת כשקרה האירוע המרכזי שבו אנחנו מציינים, אז כל המכלול הגיע ביחד. עכשיו הכלל הזה הוא כלל נכון מאוד, לא רק לגבי חנוכה, כמעט לגבי כל חג. בשבת הגדול האחרונה, אז הדרשה שהעברתי, קראו לה פסח היה. אספנו את כל המקומות בתורה ובתנ״ך שחז״ל מציינים שהיה פסח. והמקומות האלו הם בין לפני מתן תורה, בין אחרי מתן תורה. ואנחנו רואים איך בכל מקום כזה יש תמונה של פסח שמופיעה בו. פסח עצמו, יציאת מצרים, זה כל הסרט ביחד. זה כל התמונות כולם ביחד, רצות באחת אחרי השנייה, ואז יש לך את הסרט. אבל בכל מקום ש... דוגמה, תכף אחת הדוגמאות, רשי אומר, שכשהמלאכים הגיעו ללוט, אז הופעה להם מצות, רשי אומר, פסח היה. אז מה קורה שם? מה הקשר בין פסח לבין סדום? אז זה בידוד של תמונה אחת שמדברת על יציאת מצרים, כיציאה מעולם שאין בו חסד. מצרים זה מקום בלי חסד, זה מקום שהוא מאוד מאוד ממוצר וגבולי, אז לקחים את התמונה הזאת ומבודדים אותה. יש בגדעון, כשהמלאך מגיע לגדעון, אז חז"ל אומרים שזה היה מוצאי ליל הסדר. אז כאילו הם שם מבודדים את התמונה של סגולת ישראל. גדעון אומר למלאך, מה זה? למה הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו והיקול נפלא אותה וכו'. כל פעם יש איזה מין תכונה שמזומנת ליום. אותו דבר בחנוכה, וזה כמובן דברים, חלק מהדברים פה ידועים. אנחנו בעיקר, מה שבעיקר נתעסק זה בנבואת זכריה, שהיא בעצם הפרק הנבואי שנבחר להיות נקרא בחנוכה. ונשאל את עצמנו מה הקשר בין נבואת זכריה לבין חנוכה. יש קשרים גלויים, יש קשרים שהם טיפה יותר סמויים ופנימיים ועליהם נעמוד, אבל כבר עוד לפני כן נאמר שחנוכה מופיע בתנ״ך גם לפני כן. החל מהעובדה שהמילה ה-25 מתחילת התורה, זאת המילה אור, המילה כ"ה היא המילה אור. ההמשך בעובדה שמכיוון שחנוכה זה מסירות נפש, מסירות נפש שקשורה לנשמה, לא לגוף. בפורים זה איום על הגוף. בחנוכה זה מסירות נפש כדי לשמור את דבר השם. איפה מופיע פעם ראשונה בתורה מסירות נפש על קיום דבר השם? בצורה גלויה, לא במדרשים. הקנת יצחק. דורשי רשומו דרשו, כאשר אברהם אומר לנעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשובה ונשתחווה עליכם, עד כה זה עד כ"ה בכסלו. המסירות נפש של החשמונאים בכ"ה בכסלו, היא נובעת ממסירות הנפש של אברהם בעקדה. צרפו לזה את המשכן שמוקם בכ"ה בכסלו, ואת נבואת, יש נבואה בחגי, שזה נושא לשיעור אחר, שגם היא נאמרת בכ"ד בכסלו, וזה כמובן קשור לבניית בית המקדש, שמתבצעת בכ"ד בכסלו. אז אנחנו רואים שבעצם חנוכה הולך ומופיע, תחנות, הבלכות, מופיע בתוך התנ"ך, עד שבעצם יש נבואה אחת שהיא מאוד מאוד בולטת מבחינתנו, כי חז"ל תקנו אותה לקרוא אותה בחנוכה, וזאת נבואת זכריה. ברשותכם נקרא אותה. אנחנו ננסה לענות על השאלה, מה הקשר בין הנבואה לבין חנוכה? ולמה נקבעה דווקא הנבואה הזאת בהפטרת שבת חנוכה? אז פסוק, זה פרק ב' פסוק י"ד, משם מתחיל את הלימוד. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני. ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך וידעת, כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. הס כל בשר מפני אדוני, כי נאור ממעון קודשו. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לסתנו. רק דרך אגב, אני רק מזכיר שגם אנטיוכוס ידע את הסוד הזה. כלומר, אחת הסיבות שהמכבים חנכו את המשכן בקפה בכסלב, זה היה בגלל שכמה שנים קודם, שנתיים או שלוש קודם, אנטיוכוס חילל את המשכן בקפה בכסלב. ולמה הוא חילל את המשכן בקפה בכסלב? כי את המקדש. כי המקדש הוקם בקפה בכסלב. כלומר, זה היה תאריך, בספר, אנחנו רואים את זה מספר חגי, כן, שהמקדש, אולי רק תציצו שנייה בספר חגי, ברשותכם, אני מדלג אתכם על הערים, ומקפץ בכל מקרה, חגי הוא שכן טוב לזכריה, זה רק ללכת פרק אחד אחור. ב-24 לתשיעי, 24 לספטמבר, כן, לא, 24 לתשיעי זה כסלב, זה כסלב זה החודש התשיעי, בשנת 2 לדריווש, הדבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, כה אמר אדוני צבאות, שאל נא את הכהנים תורה לאמור, שכן זה חידון לכהנים, נדלג עליו רגע, פסוק תדבר, ואתה שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני, כן? פסוק י' ח', שימו נא לבבכם, מן היום הזה ומעלה, מיום 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל אדוני, שימו לבבכם. כלומר, תחילת בניית ייסוד היכל השם, בבית שני, זה בכף ד' בכסלב, כפה בכסלב. גם אנטיוכוס יודע את זה, ולכן הנבואה בכף ד' והבנייה יום אחר כך, כן? וגם אנטיוכוס יודע את זה, ולכן, מכיוון שיש כאן איזה מין קרב, לא רק קרב פיזיולוגי, אלא גם קרב תיאולוגי, קרב תרבותי, אז אנטיוכוס מטמא את המקדש, כך מופיע בספרי מכבים ועוד, ביום קפה בכסלב, ולכן המכבים מתארים את זה באותו יום. על כל פנים, בואו נחזור לעניין שלנו, ויראני פרק ג' בדיוק, כן, זה ממש ככה. הפלסטינים, זה שיטה שלמה, כבר הזכרת, באופן לגמרי מודע, הם יוצרים, כמו תאומים, נרטיב פלסטיני שהוא מקביל לנרטיב הציוני, לגמרי. יש להם בנרטיב את הנכבה, יש להם קיבוץ גלויות, גם הם קיבוץ גלויות. נקבצו להם הערבים מכל המרחב, כאן לפלסטין הכבושה, יש להם את הכ"ט בנובמבר, יש להם את ירושלים, את אל-קודס וכו' וכו'. יש להם את, כמו שלנו היה, את גאולת האדמות, להם יש את הצומוד, וכן על זה הדרך, וזה מה שהופך את המאבק הזה לכל כך, כל כך מעניין, כלומר גם כל כך, זה, כי זה באמת, זה מאוד מאוד דומה, כן, אבל זה בדיוק, זה כמו שתי הכתבות של המעגל, שהן קרובות והן הכי רחוקות גם. ויראני את יהושע, הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד אל ימינו לסתנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך, השטן ויגער אדוני בך, הבוחר בירושלים, הלוא זה עוד מוצל מאש. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך עווניך, ואלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו צניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים ומלאך אדוני עומד. ויעד מלאך אדוני ביהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה וריך יושבים לפניך כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע לאבן אחת שבעה עיניים, הנני מפתח פיתוחה, נאום אדוני צבאות, ומשתי את אבון הארץ ההיא ביום אחד. ביום ההוא נאום אדוני צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. ממשיך הנביא ואומר, וישב המלאך הדובר בי ויראני כי איש לרעהו משנתו, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. ושניים זיתים עליה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה. ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? אדוני, ויען המלאך הדבר ואומר לי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. ויען ואומר אליי, לאמור, זה דבר אדוני זרובבל, לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות, מי אתה הר הגדול, לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן. זאת הנבואה, שאנחנו קוראים אותה בחנוכה, באמת נשאלת השאלה, מה הקשר בין הפרק הזה לבין חנוכה? מה אתם אומרים? איך? המנורה, בדיוק, המנורה והזית, מוזכרת כאן המנורה, מוזכר כאן הזית, מוזכר כאן זה, סמל המדינה בגדול לקוח מהנבואה הזאת, העיצוב שלו, אמנם, גם המנורה היא מנורת בעצם בית שני, נכון? מה, זאת אומרת?
הוא מתנבא על מדינת ישראל, כי זה הסמל שלה,
זה הסמל לקוח מהנבואה. כן. אז מכיוון שכך, זה מאוד מאוד בולט, שזה הנושא, אז כאן המקום להגיד, להעיר זה הערה חצי הלכתית בעקבות הנבואה הזאת. לא חצי הלכתית, אלא הלכתית מלאה. יש מחלוקת בראשונים, למה מדליקים חנוכיה? מה? יש דעה מרווחת שאומרת שהיה נס בפח, ואז צריך, אנחנו רוצים להביא לידי ביטוי את הנס בפח. הנס היה 8 יום, מדליקים כל יום נר. אבל יש דעה שהיא בעיקר דעת בעל המאור בהלכה, ועוד קוותי, גם בעל האיתור, ועוד סוברים כמור, שהסיבה לתקנת הדלקת החנוכיה היא המנורה. היא המנורה. כלומר, היה מצב בעם ישראל, מצב, קרא לזה חינוכי, שבו הכהונה הייתה קנויה בכסף, הכהונה בעצמה הייתה מתייבנת, הכהן הגדול לפני החשמונים היה בעצמו מתייבן, ובית המקדש בעצם נהיה מקום לא רלוונטי, הרי היוונים בנו היפודרום ליד בית המקדש, היית קונה כרטיס, שתיים מחיר אחד, גם כניסה לבית המקדש וגם היפודרום, כלומר זה נהיה משהו שהוא לא רלוונטי, אז בעקבות הניצחון של המכבים, הם תקנו תקנה שהופכת כל אחד מאיתנו לכהן גדול, לשמונה ימים. זה התקנה. ולכן, ככה הם מסבירים, אתה אסור להשתמש לאורה של המנורה. כן, הכבטה, הגמרא פוסקת הרי שאסור להשתמש לאור החנוכיה. למה? אומר הבעל המאור, וגם הרן אומר את זה, עשאוה כמנורה. החנוכיה היא כמו מנורה. וכמו שבמנורה, במקדש, אסור היה להשתמש לאורה, ככה גם בחנוכיה אסור להשתמש לאורה מאותו טעם. זה כמו מנורה, ואתה, אדון בעל הבית, כמו כהן גדול, מדליק את המנורה. קחו לכם את הילד הכי פשוט ברחוב. אין ילד יהודי, כל ילד יהודי, לא משנה מה. תגידו לו, ילד חמודי, איך נראה את המנורה במקדש? אתה יודע להגיד? אין ילד שלא יודע להגיד. תשאלו אותו, איך נראה שולחן לחם הפנים? שולחן לחם הפנים, זה שולחן, זה כזה שולחן. לא, לא. שולחן לחם הפנים, מנורה בדרום, שולחן בצפון, זה אותם כלים. מזבח הקטורת, איך הוא נראה? מה? מנורה, כולם יודעים. כן, זה תקנה מהפכנית, זה ניצחון חינוכי אדיר של החשמונאים על היוונים שניסו להשכיחם תורתך, וחלק מהשכיחם זה להפוך את המקדש ללא רלוונטי ואת הערתו ללא רלוונטית. אז עשאו כמנורה, יש לדבר הזה נפקמינה, הלכה למעשה, אני מציין כאן, אם אנחנו מדליקים, אם מדליקים את המנורה זכר לנס של פח השמן, אז באמת מה שחשוב זה שזה ידלוק יפה. האור ידלוק יפה. ואז תבחר מה דולק יפה. אני רוצה להגיד לכם, הרמ"א כותב את זה, שרוב הנרות דולקים יותר יפה משמן זית. רוב הנרות.
בימינו.
בזמנם שהנרות היו עשויים, לא יודע ממה, משומן של איזה אבז או משהו שעשו אותו ככה, אז הנרות היו באמת מצ'וקמקים, והשמן זית היה דולק יפה. אבל היום, כל נר הכי פשוט, הלהבה שלו יותר יציבה ויותר מהירה, ויותר זה מאשר שמן זית. אז תדליק בנרות. וככה הרמ"א כותב, במדינותינו נוהגים להדליק בנרות, שאורם צלול ויפה יותר משמן זית. אבל אם אתה רוצה להדליק את המנורה, את החנוכיה, זכר למנורת המקדש, אז תדליק בשמן זית. ובאיזה שמן זית? שמן זית שהוא ראוי למאכל. כי שמן זית למאור, מה שקוראים, השמן זית למאור, שבדרך כלל זה לקחת את כל הפסולת של הזיתים, הגפת של הזיתים, לשים עליה סוד הקאוסטית, פחות או יותר, ולמצות משם איזה נוזל, שהוא לא ראוי למאכל חתול גם בדרך כלל, לא רק למאכל אדם. הדבר הזה הוא הרי פסול למקדש. משום הקריברנה לפחתך, הירצך או הישא פניך. אסור להביא דבר כזה למקדש. אז אם אתה רוצה להדליק בשמן זית למאור, עדיף שתדליק נר. כי ממה נפשך? הרי אתה מגיע מצד המנורה, אבל זה מה שאסור להדליק במנורה, זה פחות. אז אם אתה רוצה כבר, כבר תדליק מנר. עזוב, אל תיכנס למקום הזה בכלל.
שתיקו בית המקדש גם היה טיפה של הטפה, הטיפה
הראשונה של הזה. בסדר, אז אנחנו עושים. נכון, אז באמת אין אחינה.
זה פסול.
לא, אז אנחנו עושים. אנחנו עושים. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. כיוון שתקנו את זה זכר למקדש, אנחנו עושים בשמן הכי איכותי שאתה יכול. ויש מצב להגיד שהשמן שלנו היום, ברמת הייצור, כל השמנים הטובים, כמו האחייה ואלה, הם ודאי יהיו ראויים. אז לכן אני אומר, הדבר הזה, מה? הרב מרדכי אליהו... מה?
הרב עובדיה והרב
יוסף, אני... שמן המאור
כשר... כשר, מסכים? כשר לגמרי. כשר גם פרפיל, הכל כשר. אני רק אומר... אני רק אומר, זה לא שהוא בהלכה, כי אני רק אומר, הרי מי שמדליק בשמן זית, הוא לא בא לצאת ידי חובה, הוא בא להיות מהדר. הוא בא להיות מהדר מן המהדר.
מה היה המטרה הסימבולית של הרפאים להדגיש דווקא את המנורה כסמל
מקדש? כן. אז זה קשור לה, כי המנורה היא הביטוי של ה... טוב, אנחנו כך קצת חורגים, אבל אני אגיד את זה. מה יכול לה... הרי יש כאן ויכוח בחנוכה, איפה האור? הרי המלחמה בחנוכה היא מלחמה מאוד מורכבת, כי כשאתה נלחם מול הבבלים, אז זה ברור מי ה-good guys ומי ה-bad guys, ויכול שהם יותר חזקים מאיתנו, אבל לאף אחד אין יצר להיות בבלי, להיות איזה מין בהמה כזאת בבלית שזה, זה אף אחד, זה לא מתאים לאף אחד. בוויכוח עם יוון, יש ויכוח עמוק, איפה נמצא האור, כי יוון זה פילוסופיה, יוון זה נוי, יוון זה אומנות, יוון זה... עכשיו... בדיוק, עכשיו, ולכן היה... עכשיו, יש מדרש, יש שני מדרשים, אחד מוכר, אחד פחות מוכר. מדרש אחד אומר, והנה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ודורש אותו במלכויות. זה מדרש שהוא מוכר, וגם שם יוון יוצאת חושך. אבל מדרש אחר, על הפסוק של אברהם אבינו, אומר, והנה, אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. אז המדרש אומר, אימה זו אדום, חשיכה, אימה זה בבל, חשיכה זה אדום, גדולה זה יוון. אז מה זה חשיכה גדולה? למה יוון זה חשיכה גדולה? מה זה חושך גדול יותר מחושך? תשובה, מה הדבר שיכול הכי יכול להסתיר אור? אור אחר. אם תדליק נר ותשים לידו לפיד, אז הנר שהדלקת הוא בטל. אז מכיוון שיוון זה אור מסוים, אז האור של יוון בעצם מחשיך את האור של ישראל. יש כאן ויכוח מה האור. אז לכן כשהמכבים ניצחו, הכלי של הקודש הם בחרו, ולא רק הם בחרו, אלא גם הקדוש ברוך הוא בחר להעביר דרך הכלי הזה את ההשגחה האלוקית ועשה נס, זה המנורה. בסדר? זה כל הדיון כאן, מאיפה יוצא? טוב, אז אתם אומרים יפה, הסיפור הזה כאן של הפרק הזה לפנינו הוא בעצם המנורה. הערנו כאן הערה הלכתית לגבי המנורה, הבוחר יבחר, מי שזה, ודאי זה קשר, אין שום בעיה. אני רק אומר, כיוון שכאן הכל מאדרין למאדרין, וכמה כבר יעלה לך לשים שמן זית מהודר, עוד 10 שקל, עוד 20 שקל. אז מה? הכל פנים, רוב השמן למאור גם רובו ככולו תוצרת חוץ בכלל, זה גם סיפור. לא יודעים, תוצרת חוץ, אבל זה לא תוצרת שלהם. זה לא תוצרת שלהם. הלאה. האם זה הדבר היחיד שמופיע בפרק הזה שקשור לחנוכה? תשובה לא. בואו ננסה לגעת בלפחות עוד שלושה נושאים בפרק הזה, מבחינה נבואית, שמבטאים עבורנו את הזמן הזה של חנוכה. הנקודה מעבר למנורה שכרגע דיברנו עליה, הנקודה השנייה היא מאוד מאוד מפתיעה. כן? יהושע הכהן הגדול מקבל איזושהי נבואה מהמלאך, והמלאך אומר לו, מה אתה רואה? אז הוא רואה, הוא רואה מראה ברור. אבל הוא לא מבין את הפרשנות שלו. כן, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, וכו' וכו'. ואומר המלאך הדובר בי לאמור, מה אלה אדוני? אני רואה, אבל אין לי שום מושג מה הפרשנות של זה. ואז המלאך אומר לי, הלא ידעת מה הם האלה? אני אומר, לא אדוני. ואז הוא עונה לו, תשמע, אומר לו, זה דבר השם, לא בחיל ולא לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אנחנו עוד ננסה להבין את הפסוקים האלה בעצמם, אבל הדבר הזה בעצם הוא אולי הביטוי המרכזי של חנוכה. רבותיי, חנוכה זה החג הראשון שאין לנו בו נביא וגם לא רוח הקודש. כלומר, פורים זה כבר דמדומי הנבואה, כן, דמדומי הנבואה. אנחנו, יש לנו את מרדכי, שהוא עזרא, שהוא מלאכי, אסתר ברוח הקודש נאמרה. חנוכה כבר 200 שנה אחר כך, קוראים מאורעות, אבל אין לנו נביא שיפרש אותם. אין נביא שיפרש אותם. המאורעות קוראים, ובמובן מסוים, ולכן חנוכה זה חג כל כך משמעותי לנו, עבורנו כאן בקץ המגולה, כי זה מאוד מאוד דומה למצב שבו אנחנו נמצאים היום. קוראים מאורעות אדירים. כמה נחמד זה היה אם היה לנו נביא. שם עמד על איזה קתדרה, על איזה קתדרה אולי עמד, עמד על איזה אבן, כן, איזה. ואמרנו, שמע ישראל, הקיבוץ גלויות החל, כה אמר השם, קיבצתי אתכם מכל, עומד ומקריא את הפסוקים שבישעיהו, אבל בשם השם כאן כעת, ומסביר לנו את כל התהליך. לא, זה לא קורה. זה לא קורה, ולכן התהליך של שיבת ציון נתון לאלף ואחת פרשנויות, לפרשנות חילונית, שאומרת, זה בכלל לא קשור לשם השם, זה מה זה קשור, זה התעוררות לאומית, לפרשנות חרדית שאומרת, לא יודעת מה זה, או שמתנגדת ואומרת זה בכלל, בקצה, מתנגדת ואומרת שזה סיטרא אחרא, או לפרשנות ציונית דתית שאומרת, זה דבר השם בנבואותיו וכו' וכו', ואיך אפשר לראות את זה ולא להגיד הדל וכו' וכו'. אבל יש ויכוח. כי אין נביא. כי אנחנו רואים מאורעות כבירים בהיסטוריה, ואין מי שיפרש לנו אותם מבחינה נבואית. כלומר?
גם שנביא אמר, העם לא קיבל את הדברים שלו, מימיהו ועד כל הנביאים, נכון? זה לא באמת יצר
זה לא מדויק. אתה נותן דוגמאות מהתקופות באמת של הדמדומים, של הנפילה, של הקריסה, אבל בוא נאמר ככה, עצם העובדה שלא שומעים לנביא לא פותרת אותנו מהרצון, מהחשק שיהיה נביא. כלומר, כדי שאם אנחנו...
זה פנטזיה שברגע שיהיה נביא, אז כל עם ישראל יבין ויקבל ולא יהיה פרשניות אחרות. זה לא נכון.
אני מסכים איתך שיש אפשרות אחרת, אבל בדיוק בשביל זה, הרי התורה מצווה, למה אני מעמיד לכם נביא? כדי שתדעו מה רצוני. זה תמיד יש בחירה, תמיד יש יצר הרע, תמיד אפשר ללכת נגד, אבל היו גם...
מה התוצאה? היסטורית זה נכשל. נכון, ירמיהו עומד ומזהיר את כולם כשחרב,
זה נכשל בסוף, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה יחזיק מעמד. הגיע הנביא והוכיח אותם, הם חזרו בתשובה, והיו מלאכים צדיקים יותר, מלאכים צדיקים פחות, בשבט יהודה, בממלכת יהודה, רוב המלאכים היו צדיקים, ובסוף, בסוף זה לא החזיק מעמד. בסוף זה נכשל, וגם הכישלון עוד נגיע אליו בפרקים במלאכים, הוא מורכב, הוא לא חד-ממדי. כי מן העבר השני יש גם, במיוחד בירמיהו, ירמיהו זה מי שמנבא כאילו שהמדינה תחרב, אז קשה גם בחילה אמונית לקבל את דבריו, אבל כאן, הנביא, זה כאילו נביא שהיה מפרש לנו את המציאות, לא הולך נגדה. במובן מסוים. אז זה הרבה יותר קל, אבל אנחנו מסתכלים במראה ולא יודעים מה לעשות. הדבר הזה בעצם היה בפעם הראשונה בחנוכה. חנוכה היינו במצב כזה, מבחינה נבואית, שיש כאן חג, קוראים כאן אירועים מאוד מאוד דרמטיים, בית המקדש נבנה, נתפס, נחרב, צריך לתת למלחמה, להכריז מלחמה, לא להכריז מלחמה, ואין בעצם איזו פרשנות נבואית מובהקת שתנחה את העם כמו שהיה בימי אסתר בשושן הבירה, שהיה את מרדכי, וכמו שהיה ודאי לפני כן, בירמיהו, ביחזקאל, שלפחות הייתה מפה ברורה, יכולת לבחור לא ללכת בה, אבל הייתה מפה כזאת, היא כאן, גם הייתה מפה אין. אז הופך את הדבר הזה להרבה הרבה יותר מורכב. אז גם העמימות של הנבואה, כפי שמופיעה בפרק הזה, גם היא מאוד מאוד מאפיינת את חנוכה, שזה בעצם זה אור שמאיר בחשיכה. כי הסביבה הכללית היא חשיכה, ומבחינת עם ישראל חשיכה, הכוונה, סילוק הנבואה. אנחנו, אפילו השאלה שלך מראה את זה, כאילו כבר התרגלנו לדבר הזה, כן, אין נביא, ואנחנו מסתדרים, אבל יש יותר מאלף שנים של רצף בעם ישראל של נבואה. אלף שנים אנחנו יכולים לדעת מה רצון השם יתברך. עדיין יש בחירה לעשות או לא לעשות, אבל יש צינור כזה. והצינור הזה נפסק. הצינור הזה נפסק, והפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את המורכבות של זה, זה בחנוכה. וזה בעצם הנבואת זכריה הזאת שהיא כל כולה פונה לכיוון הזה. הלאה. אז זה הדבר השני שבפרק הזה קשור לחנוכה. מהו הדבר השלישי? אז הפרק הזה הרי מתחיל באיזה מין פסוק י' ד' מתחיל באיזה מין ציפייה מאוד מאוד גדולה לשכינה. נכון, רונים ושמחי בציון, קניני בא ושכנתי בתוכך נאום השם, הולך להיות בעצם גאולה גמורה, לא רק גאולה לאומית, אלא גם גאולה אוניברסלית, ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. כלומר, יש כאן ציפייה עצומה לגאולה נצחית, לגאולה מתמדת, לגאולה שלמה, וממילא בנחל אדוני הייתי יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחרו בירושלים, אז כל בשר וכל... בקיצור, יש כאן פסוקי ציפייה עצומים לגאולה שלמה. זה יושב על מה? זה יושב על ה... בעצם, על הציפייה. זה עוד אחד מן הביטויים של חנוכה, שהייתה כאן, במיוחד בחנוכה. הרי בתוך הימי בית שני, לא בדיוק הייתה מלכות. לא בדיוק הייתה מלכות, היינו איזה מין אוטונומיה כזאת, איזה מין פרובינציה כזאת בתוך הממלכה הפרסית, ואחרי זה בתוך הממלכה היוונית, איזה מין משהו ככה. זה לא באמת גאולה, עזרא הסופר עולה, נחמיה עולה, יש כאן איזה מין פרובינציה כזאת, יש כאן איזה מין אוטונומיה, זה לא באמת גאולה. הפעם הראשונה שניתן להתחיל לדבר על גאולה, זה כשעומד מלך, מלך מעם ישראל, שיהודה, ממלכת יהודה, נהיית ממלכה. אז הדבר הזה יש לו פוטנציאל עצום. כמה בעצם מדינת ישראל? עד חנוכה זה לא לגמרי, עד חנוכה זה עצמאות דתית, אבל לא לאומית. והפעם הראשונה שקמה עצמאות דתית, עצמאות לאומית, סליחה, זה בחנוכה. יש מלך, יהודה המכבי, מקים צבא, עושה מלחמות. מזמן, ממתי לא נלחמנו? 100, 200, 300 שנה, יהודים לא נלחמו. כן, זה חידוש עצום. אנחנו גם כן מחדשים את החידוש הזה במדינת ישראל. ברוך השם לא רע. יודעים להילחם כמו שצריך. אבל גם בזמנם, זה היה פעם ראשונה שפתאום נבנה צבא יהודי. על ההזדמנות הזאת, על הפוטנציאל הזה, יושבים פסוקי הפתיחה. כלומר, חנוכה מבחינתנו, זה פוטנציאל אדיר של גאולה שלמה. אנחנו בסוף ההיסטוריה יודעים שהפוטנציאל הזה לא מומש. שהוא הלך ונמוג, הלך והתממס, התמסס, כן, עד שבעצם נחרב הבית השני, אבל היה כאן פוטנציאל עצום. כמובן זה יושב על העובדה שלא כולם עלו בימי עזרא, אבל כאן בחנוכה בעצם הפסוקים האלה אומרים, זה לא רק איזה נס כזה, כמובן עונה על השאלה, מה פתאום עושים חג לזכר הנס, הרי היו הרבה מאוד ניסים ולא עושים זה, אבל כאן אנחנו בעצם מבינים שהחג הוא לא רק זכר הנס, אלא החג הוא בעצם, לפחות יום אחד מתוך השמונה, הוא זכר לעצמאות, זכר לניצחון במלחמה, על הניסים ועל הפורקן ועל המלחמות ועל הגבורות ועל התשועות, הרי בעל הניסים בכלל לא מוזכר, נס פך השמן, אלא מוזכר הנס הניצחון במלחמה. זה יום העצמאות, זה הפוטנציאל האדיר שהיה קיים במדינת ישראל אז ולא התממש, ואנחנו היום, בעזרת השם, מצפים לישועות לממש את הפוטנציאל הזה עד תומו. כן. משמר מקומי, משמר אזרחי. בסדר? כאילו, התקפות של כנופיות בדואיות, עושים איזה מין משמר מקומי כזה. הרי נחמיה בעצמו, כתוב שם, אחת מההידרדרויות הגדולות במצב, פה בארץ ישראל, הייתה כשנחמיה צריך לחזור, לתת דין וחשבון למלך בפרס. אז כשהוא לא נמצא, אז פה כל השואלים מתחילים פה לחגוג. נחמיה לא יכול לאחוז חרב, הוא כולו כפוף, הוא ממונה לפחה כאן, נחמיה כאן הוא פחת יהודה, הוא הנציב של המלך. אז ממתי אנחנו בעצם מדברים פה על התחלה של עצמאות אמיתית? מחנוכה. לכן הפרק הזה נקרא בחנוכה. הפוטנציאל, ניתן לדבר על פוטנציאל גאולה רק כשיש מימד מסוים של חירות לאומית, בשם השם, יהודה, מתתיה וכו' וכו'. אז זה העניין השלישי כבר בפרק הזה, שקשור לחנוכה. תראו איך הנבואה הזאת היא ככה היא רב-ממדית. יש משהו אחד שמעיב על הפוטנציאל הזה, וגם הוא מאוד מאוד קשור לחנוכה. פרק ג' ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד אל ימינו לשטנו. כלומר, יהושע הוא הכהן הגדול, הוא עומד כנראה לפני המנורה כדי להדליק אותה. המנורה על כל הסממנים שלה, על כל הפוטנציאל שלה, יש כאן איזה מין אש גאולה שאמורה להעיר ולהידלק, אבל השטן לא מאפשר לו. השטן מקטרג עליו, ולא נותן לו להדליק, ואז הקדוש ברוך הוא צריך לגאור בשטן, ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך, השטן יגער אדוני בך, בוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש, ויהושע לבוש בגדים צועים וכולי, ואז אומרים, אסיר הבגדים הצועים מעליו, הנה, העברתי מעליך אבוניך, ואלבש אותך מחלת צורות. יש פה צניף טהור וכו' וכו'. מה זה הדבר הזה? אז הפרשנים כאן מבארים, קודם כל זה באמת היה כאן, בימי יהושע, אבל מבחינתנו זו גם סוגיה מאוד מאוד רלוונטית לחנוכה. למעשה, לפי חלק יש כל מיני גרסות, איך התחיל המרד, זו אחת הסיבות בכלל שהמרד התחיל. הבגדים הצועים שיהושע הכהן הגדול לובש, אלה הם הבנים שלו, שנשואים לנוכריות. לא פחות מזה. כלומר, הכהן הגדול, הצדיק, המספר אחת בהיררכיה הדתית בעם ישראל, הבנים שלו נשואים לנוכריות. זה פסוקים מפורשים בספר עזרא ונחמיה, שם זה מתואר, ויש שם רשימה, ויד הסגנים והכהנים הייתה במעל ראשונה, ומי הזה? הבנים של יהושע הכהן הגדול. ההתבוללות הזאת היא כמובן מחסום. לא, אי אפשר להמשיך בגאולה כשיש כאן סכנת התבוללות. הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בסכנת התבוללות בסדר גודל כזה מסיבי, זה בעצם בחנוכה. כאן ההתבוללות בספר עזרא היא קיימת, היא, גם היא תפסה שם מקום לא מבוטל, אבל היו שם סיבות אחרות יותר, פחות תרבותיות. הפעם הראשונה שבו, תראו, לא כתוב, אבל אין לנו אחוזים, אבל מי שקצת קורא את הספרים שם של מכבים, אז הוא מקבל רושם שהרוב היו מתייוונים. זה הרושם. כלומר, לפחות רוב בניין. הרי מה הסיבה שהמרד מתחיל ממשפחת בית חשמונאי בעיר מודיעין? מה הם עושים בעיר מודיעין? בכפר, זה לא עיר. למה הם לא בירושלים? למה הם לא בעיר העליונה? תשובה, כי הכהנים, המשפחות המיוחסות, האצילות, הם היו גרים בעיר העליונה, והכהנים היותר פרובינציאליים היו גרים בכל מיני כפרים מסביב. אז משפחת בית חשמונאי היא משפחה מהצדדים, או יש כאלה הורים שמתרחקו, כי כל פנים זה ברור שהכהונה, הזרע המרכזי של הכהונה, היה מתייוון. ומי שקורא את הספרים מקבל רושם שהרוב היו כאלו. אז יש כאן בפעם הראשונה בעם ישראל, אנחנו מתמודדים עם תופעה של התבוללות. בגדים צועים, שמפריעים, מהווים מחסום ביכולת להליג את המנורה. ולכן, אני אומר, יש כל מיני גרסאות, איך בדיוק התחיל המרד. הרי יש את הגרסה הידועה על כולנו, שהגיע הנציב היווני לכפר, ורצה להקריב שם דבר אחר, וביקש נכון, רצה שמתתיהו יעשה את זה, מתתיהו לא עשה את זה, ואז הוא תפס את זה מישהו, ואז מתתיהו הלך והרג אותו, וקרא מי להשם אליי, והם ברחו לזה, נכון? מכירים את הסיפור הזה? אבל יש גרסה אחרת. איך? עם הבת. שהגרסה הזאת יש לה רושם בגמרא, יש ממנה רושם בגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות אומר, מה? כל הניסת ביום הרביעי, בתולה ניסת היום הרביעי, כי היה הגזרה שכל הניסת היא באלה הגמון תחילה. הייתה גזרה כזאת. והמדרש, הספר המכבי מתאר, אחת מהאחיות של יהודה המכבי היה נלקחה להתחתנה, והייתה צריכה לקחת, ללקח להגמון, והיא בסעודת חתונתה קראה את כל בגדיה, וכל האחים שלה רצו להרוג אותה. מה זה? כזה ביזיון? כזה... כן, פגיעה... ואז אומרת, אתם לא מתביישים? זה פגיעה בכבוד המשפחה. זאת העובדה שפה את כל הבנות לוקחים להגמון, ואתם לא עושים שום דבר, ועל זה מתחיל המרד. כלומר, יש כאן סכנת התבוללות עמוקה. עמוקה, כי בעצם מה שהיוונים עושים, כשתחשבו טיפה לעומק, מה זה הגזרה, כל הניסת היא באה להגמון תחילה? מה זאת אומרת? מה? זה בעצם איזה מין נשיכת ערס שרוצה לקחת את הראשית. יש את הלילה הראשון שבו נוצקת המשפחה היהודית, מה שהופך את זה לקדוש, לנבדל, ואת זה הם רצו לקחת. זה לא שהם רצו סתם להתעלל, אין להם בעיה שתחיו ביחד איש ואישה, אבל הם רצו ליצור כאן חברה שהיא בעצם נעדרת מחויבות זוגית. כי כשהאישה שלך בלילה הראשון הייתה עם ההגמון, אז מה כבר יכול להיווצר ביניכם? מה כבר יכול... וזה בעצם ליצור כאן חברה שהיא פתוחה לתרבויות, פתוחה לחילופים, פתוחה לשינויים אישיים. זה יכול להיות שזה יושב אפילו על אפלטון, שטען שמוסד הנישואים הוא מוסד מיותר, עבר מן העולם. למה שאדם לא יוכל להיות היום עם האישה הזאת, ולמחרת עם האישה ההיא, וביום שלישי, למה לא לעשות דמוקרטיה בדבר הזה? מבחינה פילוסופית, יכול להיות שזה על זה ישב. אז זה התבוללות בקליפה דקה, זה לא התבוללות של... זה לא התבוללות שהתורה מדברת עליה של עבודה זרה, כי אסיר את בנך מאחריי וכולי של זה. כאן זה משהו אחר, זה מין משהו... אתם לא מספיק נאורים. ומוסד הנישואים הקנאי והפנאטי שלכם, שנועל אתכם בתוך אותה אישה, לכל כך הרבה שנים, הוא סתם מגביל ומצמצם, אז אנחנו נעזור לכם להיפתח אל התרבות, ולכן בלילה הראשון אנחנו ניקח את הדבר הזה שהופך את הקשר שלכם לכל כך קנאי, נפרק אותו, ואחרי זה תחזרו לחיות ביחד, אבל כבר כל האופציות יהיו פתוחות בפניכם, כי זה מעולם לא נוצק בקדושה. גם בסוגיה הזאת, של ההתבוללות העדינה, ואני חייב לומר לכם שזאת סוגיה מאוד מאוד רלוונטית, מאוד רלוונטית, אנחנו היום הרי נמצאים, מבחינה תרבותית, התפרקות מוסד המשפחה, מבחינה אידיאולוגית. כלומר, מי שזוכר פעם היה יום האם, זוכרים את זה? יום האם פעם היה?
היום זה לא משפחה.
לא. לא, היום לא. לא, אז אני אדכן אותך עכשיו. ואז אמרו, מה זה יום האם? אז האבא כאן לא בסיפור? זה יום המשפחה. אבל עכשיו כל כך הרבה אמהות חד-הוריות. מי זה אבא? אין אבא, מי זה אבא? אז החזירו את זה ליום האם. כן, זה יום האם. יום האם, כן, יום האם. זה לא, אין להם, משפחה, מה זה משפחה? מי מגדיר מה זה משפחה? מה? כולל עיוותים הכי, עיוותים מטורפים, פשוט אתמול עברתי במקרה באיילון, אז היה שם שלט ענק, 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 של איזו חברה שכנראה זה, אמא ואבא, אז כאילו, כן, לא יודע, אני לא רוצה אפילו, זה כל כך מעוות שאפילו הראש לא מצליח לזה, אבל זה משהו הכי מעוות שיכול להיות. משפחה, בואו תכירו את המשפחה הכי, סרט כנראה, סדרה או משהו כזה. אז אנחנו היום תחת איום טוטלי של מוסד המשפחה, כש... אני נפגש עם זוגות לקראת חתונה, רובם עם כיפת שמיים לראשה. צריך לדבר עם כל מיני עניינים, אני בשלב מסוים מגיע לנושא הנאמנות. הנאמנות, המחויבות, ואני רואה בדרך כלל את האישה מנענת בראשה, בעיניים זה, כאילו... כן, הלוואי שתהיה נאמנות, כי זה בכלל מובן מאליו, המושג הזה של נאמנות. לא. לא. לפעמים מנענת, לפעמים תוקעת לו מרפק. לא, כי זה בחרדה. חלה בחרדה, שהוא, מי אמר שהוא... אז גם בסוגיה הזאת נוגעת הנבואה הזאת בפרשת, בספר זכריה, בסוגיית ההתבוללות בעצם, שחנוכה עונה סביבה. כלומר, המרד של המכבים לא רק היה מרד לאומי, אלא גם זה היה מרד נגד תופעת התבוללות, שבו העם ישראל הלך ונשטף שוב פעם, פעם ראשונה שאנחנו ננצים להתמודד מול תרבות, שהיא תרבות שכאילו באה בקטע הנאור. היא לא באה בקטע האימפריאליסטי, בקטע הצבאי להשתלט, אלא היא רוצה להפיץ את האור התרבותי שלה בכל המרחב, הרי רק בשביל הרקע ההיסטוריה קצר-צר, אנחנו כאן הרי מתמודדים מול אנטיוכוס. אנטיוכוס זה אחד מארבעה דיאדוכים שהתפרקו אחרי מות אלכסנדר מוקדון. ואלכסנדר מוקדון, גם בחזל יש עליו דברים של הערכה, על גבורתו, על חוכמתו וכו' וכו'. כשהוא מת או הורעל, לא בדיוק ברור, בהודו, אז האימפריה הגדולה שלו מתחלקת לארבע, ובית סלווקוס נאבק עם בית תלמי, סוריה עם מצרים, אנחנו באמצע. אבל מעל הכל, מרחפת התרבות היוונית, שאלכסנדר העיף כאן בכל המרחב. אחרי זה מזה התפתחה רומי. כן? אז פעם ראשונה שאנחנו בעצם מתמודדים עם איזו תרבות שיש לה כאילו גם מה להציע. לאף אחד אין יצר להיות בבלי, אני מניח. לאף אחד אין יצר להיות פרסי. זה לא עושה את זה. אבל יווני... אנחנו יודעים כמה זה מהר קורה, כלומר, יהודה המכבי מרים את נס המרד, אבל הנכד שלו כבר קוראים אריסטובולוס, הורקנוס, שמות יוונים. זה מחלחל. אז גם בסוגיה הזאת מטפלת הנבואה, אלו הם הבגדים הצועים, זה בנו של יהושע הכהן הגדול, שהוא בעצם התבולל. אני לא זוכר, תזכיר לי, יכול...
הבית יהיה ללא דלת.
זה ברור ששמעתי פעם בזה שכתוב, ופרצו חומות מגדלי. איך זה יכול להיות? אם זה פרוץ, זה לא חומה. מה זה? פרצו חומות. אז הם עשו 13 פרצות בחומה. תהרסו את החומה! מה הפרצות? אבל זה בדיוק העניין. אנחנו לא רוצים להרוס את החומה, אנחנו רוצים לפרוץ אותה. זאת אומרת, זה פתח שירוקן אותה מתוכן. תמשיכו לחיות ביחד, אין שום בעיה. זה גם קשור לשבת, מילה וחודש. זה לקחת את כל הרישיות שמגדירות אותנו כאומה, אותם לקחת, ואז מנה להפוך אותנו פשוט לעוד לבנה בתוך פסיפס התרבות הלאומי, העולמי, שהיוונים היו עסוקים בדיוק. במוזיאון הגדול באלכסנדריה, יהיה מקום גדול מאוד לתרבות היהודית וכו' וכו'. הסוגיה האחרונה שהפרק הזה גם כן עוסק בו, אני מקווה ששמתם לב לזה, יש כאן איזה מין מעבר בתוך הנבואה. הרי הנבואה מופנית למי? את יהושע הכהן הגדול. אבל בתוך כדי, הנביא פונה ליהושע, נגיד בפרק ג' פסוק ח', שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה וראיך היושבים לפניך, כי אנשי מופת הם, הכל הכבוד אתם אנשי מופת, אבל עניינים מביא את עבדי צמח. מי זה צמח? זה מישהו משבט, שבט יהודה בכלל. נכון? כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת שבע עיניים, עניינים מפתח את פיתוחה וכו' וכו'. וגם הנבואה בפרק ד' גם היא קשורה לאותו עניין. כן? ויען ויאמר אליי, בפסוק ו', ויען ויאמר אליי לאמור, המלאך מדבר אל יהושע ומספר לו על דבר השם למי? לזרובבל. מי זה זרובבל? בן שלתיאל, בן? מי הסבא? יהויכין, מלך יהודה. עבדי צמח זה זרובבל. כן? ויען ויאמר אליי לאמור, זה דבר אדוני לזרובבל, לאמור לו בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. יש כאן בעצם נבואה שמבקשת מהכהנים לפנות מקום למי? לזרעו של דוד. תשימו לב, גאולת בית שני מובלת על ידי שני כהנים, יהושע הכהן הגדול ועזרא הסופר, שהוא עזרא מיוחס עד לאהרון הכהן. האם זה טוב לעם ישראל שהכהנים יובילו את ההנהגה, את המלכות? לא. זה יכול להיות רק בצורה זמנית, לא בצורה קבועה. ולכן הנביא אומר ליהושע הכהן הגדול, זוז, זוז הצידה ותן לזרובבל, שהוא בן שלתיאל, שהוא בן יהויכין, מלך יהודה, תן לו את המקום שלו. הוא אבן הראשה. מה זה אבן הראשה? לא. בקשת, את האבן העליונה. והיא מבחינה הנדסית, זאת שמחזיקה את כל הקשת. הרי בונים את הקשת עם תומכות, 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 ואז תוקעים את האבן אותי והיא יוצרת לחץ על הכל, וזה מה שמחזיק את כל הקשת. זה הטכניקה של הבנייה. כלומר, כל הסיפור כאן של כל הגאולה, זה הכל תלוי בזרובבל, בן שאלתיאל, שהוא אבן הראשה. אבל בשביל אתם צריכים לפנות למקום. אתה וכל אנשי המופת שלכם, הכהנים, עכשיו זה קשה, עוד פעם, כי הגאולת בית שני מתחילה מהקטע, מהצד הדתי, מבניית הצהרת קורש היא רשות לבנות את בית המקדש. אז ממילא, הכהנים הם הרבה יותר דומיננטיים, הכהנים הם הרבה יותר רלוונטיים, הם נאספים אליו, גם עזרא, גם יהושע הכהן הגדול. אבל עכשיו, בנבואה הזאת, לקראת ההגעה שלנו לחנוכה, שהולכת להיות כאן עצמאות מדינית, אז הסמכות להובלת עצמאות מדינית ניתנה לזרעו של יהודה, ולא לזרע הכהונה. הפרדת רשויות, ואנחנו יודעים, הרמב"ן, מה? וזה לא קרה, נכון? וזה הייתה הבעיה, וזה הרמב"ן המפורסם בפרשת ויחי. כן, הרמב"ן אומר, מכירים אותו, כן? שכן, מדוע ממלכי בית חשמונאי, כל האומר חשמונאי, כן, כל האומר בית חשמונאי, אז הוא עבד, אורדוס השמיד את כולם, אומר הרמב"ן, זה היה העונש שלהם, כי כתוב, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, זה הכהנים, אבל על יהודה כתוב, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אז היה צריך הוראת שעה שמתתיהו ובניו נלחמו בסדר גמור, אבל אחרי שהם גמרו להילחם, הם צריכים לחפש מישהו משבט יהודה ולהעביר לו את המלוכה, ולא עשו את זה, אלא שימרו את המלוכה אצלהם. כשהכהונה פוגשת מלכות, זה לא יוצא טוב. זה יוצא, זה מעוות את הקודש, זה מעוות את המלוכה, מהר מאוד זה מחלחל לתוך הקודש פנימה, מהר מאוד הכהונה הגדולה נקנית בכסף. כשהכהן הגדול הוא גם המנהיג של העם, אז אנחנו מכירים בקיצור את כל התומה שם וכל הקנייה וכסף של הכהונה הגדולה, הכל שם מאוד 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 מעורבב. גם על הדבר הזה מדברת פה הנבואה הזאת, מזהירה אותנו מהערבוב הזה, מבקשת מיהושע הכהן הגדול שילך פני צעד, פני מקום לעבדי צמח, לזרובבל. אז אנחנו כבר נגענו כאן בחמישה נושאים בתוך נבואה אחת, שכולם קשורים לחנוכה. המנורה, דבר אחד, שתוך כדי בעצם הבנו שיש שיטת ראשונים כזאת, שכל הסיפור של החנוכיה זה בכלל זכר למנורה, לא זכר לנס של פח השמן. הנס היה, אבל זכר למנורה. כביכול, גם אם לא היה נס, היינו עושים את זה. המנורה, העמימות הנבואית, העובדה שרואים משהו ולא מצליחים לפרש אותו. הוא לא ברור מספיק. חנוכה זה חג ראשון שהוא מסולק נבואה. הדבר השלישי זה היה אמרנו, אית בו? לא, הדבר השלישי זה היה הפוטנציאל. רוני ושמחי בציון, פוטנציאל גאולה עצום שיכול לאמר רק על חנוכה, כי חנוכה זה בעצם חג שממנו התחילה בעצם הפוטנציאל הלאומי, ואי אפשר לדבר על גאולה כשזה רק דתי, אלא רק כשמתפסף לזה המרכיב הלאומי. הדבר הרביעי זה ממד ההתבוללות בתוך הפרק הזה, שקשור מאוד לחנוכה לפי חלק מהגרסאות, חנוכה בכלל התחיל מההתבוללות. והממד החמישי זה מערכות היחסים, כהונה ומלכות. מי צריך לפנות מקום בפני מי? יש כאן עוד איזה ממד של, כן, מי אתה הר הגדול לפני זרובל למישור, והוציא את אבן ראשת תשועות חן חן לה, או הפסוק הקודם, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי אמר השם צבאות, שהדבר הזה רומז כנראה לתורה שבעל פה. כלומר, יכול להיות שכבר כאן הנביא רומז לאפשרות שזה לא ילך, ואז עם ישראל יצליח להחזיק מעמד לא בחיל ולא בכוח, כי לא יהיה לו, לא חי ולא כוח, אלא רק ברוח, רוח השם אשר על האומה בכללה. רוח זו המדרגה הכי נמוכה בנבואה, בתוך המדרגות של הנבואה, יש דבר שנקרא רוח. רוח כללית, רוח קודש ששורה על האומה, שזה בעצם יסוד תורה שבעל פה, שהיא זאת שהולכת לשמור את האומה במשך שנות הגלות. אז לא, אומר הנביא, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח תורה שבעל פה שכנראה תדע לשמור בגלויות, כל הדברים האלו תמונים בתוך הפרק הזה, שאנחנו בעזרת השם נקרא אותו בשבת חנוכה, כהפטרה של הפרשה, ומכיל בתוכו למעשה כמעט את כל הרבדים שחנוכה נע סביבה. הרי לכם חנוכה בתנ"ך, שיהיה בעזרת השם חנוכה שמח ומאיר בכל העניינים, אמן ואמן.